פרק ד', פסוק י'. ויזעק ברק את זבולון ואת נפתלי כעדשה. עכשיו, זאת אומרת שברק הוא אחד מהשופטים, אחד מהמנהיגים. ויעל ברגליו 10,000 איש ותעל עמו דבורה. קדש, מקום גבוה מאוד, רכס רמים. קיבוץ מנרה, זה האזור של קדש. וזה מקום בטוח. מדוע זה מקום בטוח? זה מקום שבו הכנענים לא יכולים לעלות עם המרכבות. הרי כל הכוח הכנעני זה המרכבה. מרכבה בהר, זה לא עוזר. אז לכן ותעל עמו דבורה. כלומר, עולים למקום בטוח מבחינה גיאוגרפית, טופוגרפית, זה מוסבר. עכשיו, זה שיש אנשים מנפתלי, אני מבין. למה? זה האזור שלהם. זבולון, מאיפה באו? לא, אני שואל מאיפה באו? איפה זבולון יושב? נכון, יפה. זאת אומרת שקצת קשה להבין איך הם הגיעו עד לשם. הרי בין זבולון לנפתלי יש גם נחלת אשר. אז הייתי מצפה מאשר ומנפתלי, לפני שאני פוגש מאנשים מזבולון, נכון? נכון? בסדר, זהו. אתה צודק. אז כנראה שבאותם הימים האפשרות של תקשורת כלל שבטית לא קיימת. נכון? כלומר, זה מלחמה צפונית. אתה צודק, אבל מה עם שבט יהודה? הוא באוט טוטלי, כן? בסיפור הזה לא שומעים עליו. אבל כנראה זו מלחמה צפונית. עיקר הכוח הכנעני באותם הימים היה בצפון, כן, הארץ הנשארת, זה הפיניקים, כל האזור הזה שאשר ישב בתוך הכנעני. ייתכן שאשר לא יכול להגיע מסיבה פשוטה. שבט אשר נשלט על ידי הכנענים. אז הוא לא יכול להתארגן למלחמה. כמו שראינו מפורש בתחילת הספר, שאשר ישב בתוך הכנעני. ולכן אי אפשר לפנות אליו. אבל נפתלי, כן, כן עצמאי, הוא מקום מספיק גבוה כדי שהכנענים לא יגיעו לשם. מה עם זבולון? יש להניח ששבט זבולון באותם הימים לא נמצא במקומו הטבעי. מסיבה פשוטה, כל העמק נשלט על ידי סיסרא. ואם כן, סביר מאוד לומר שהזבולונים נמלטו צפונה אל אזור נפתלי. ולכן יש לו צבא שעשוי גם מנפתלי וגם מזבולון. גם להם יש אינטרס ישיר בכל המלחמה הזאת. וחבר הקני נפרד מקין, מבני חובב חותן משה, וית אהולו עד אלון בצעננים אשר את קדש. מה זה תקוע פה? בזמן שהוא אוסף את הצבא שלו מנפתלי ומזבולון, מספרים לנו משהו על חבר הקני. מה? כן, מכינים את מה שעתיד להיות בסוף הסיפור. יעל, אשת חבר הקני, היא זו שהורגת את סיסרא בסוף. כן, כבר מכינים את זה מראש. כיוון שהקדוש ברוך הוא הודיע על ידי דבורה, לא תהיה תפארתך, כי ביד אישה ייתן השם את סיסרא, אז הקדוש ברוך הוא גם מכין את זה. מכין את התנועה הזאת שתיתן את ברק בידי יעל. מה? ביד אישה. אתה אומר... כן, אפשר להגיד, סתם ככה, יכול להיות שהיא התכוונה ביד עצמה. כלומר, היא אמרה, אם אני באה, אז ביד אישה ייתן השם את זה. אז זה התכוונה לעצמה. אבל במציאות אנחנו יודעים שזה הייתה יעל. נכון. זה הייתה יעל. זאת אומרת שההשגחה עשתה כדברי דבורה, אולי לא לפי כוונת דבורה. כן? טוב. מי זה חבר הקני בכלל? כן, חבר הקני, חבר, הוא יתרו. חזל, כן? אחד מהשמות של יתרו היה חבר. אם נקבל כפשוטו את דברי חזל, זה אומר שיתרו עדיין בחיים בתקופה הזאת. לא מן הנמנע, אפשרי שיתרו היא עדיין בחיים. אבל יותר פשוט לומר שזה מהמשפחה של יתרו. מבנה קייני חותן משה. קייני יכול להיות שהוא שמו של יתרו, וחבר זה אחד מהצאצאים. כן? כלומר, יש אנשים, למה יקרא לו חבר? בגלל שיתחבר לשכינה. יש כל מיני ביטויים כאלה בחזל שמסבירים את המעלה של חבר הקייני. האם בני יתרו הצטרפו לעם היהודי? לפי חז"ל, כן, ואפילו היו מהם יושבי לשכת הגזית. רק שהמעמד שלהם הוא מעמד לא פשוט, כיוון שהם גרים, אז אין להם נחלה בארץ. באותם הימים זה לא היה כמו היום. אדם מתגייר, מתחתן עם יהודיה מבית, כבר לא זוכרים. באותם הימים גרים היו נשארים ביניהם. כמו שכל שבט היה נשאר בינו לבין עצמו, יהודה המתחתן עם יהודה, נפתלי עם נפתלי, אז גם הגרים היו כמין שבט, ולכן אין להם נחלה. אז הם הפכו להיות כמין נוודים. הם נוודים בתקופה הזאת. אנחנו פוגשים אותם באזור יריחו, פוגשים אותם במדבר יהודה, פוגשים אותם בצפון. כלומר, הם הולכים על הציר של בקעת הירדן. וחבר הקייני... הגרים יכולים לגור איפה שהם רוצים, בתנאי שכירות. לא. לא. אבל יש לדרוזים קשר ליתרו, הם רואים בו נביא. הם רואים בו נביא, הנביא המרכזי שלהם. והשקפת הדרוזים היא שיתרו הוא האיש העומד על הגבול בין הדתות, והוא כולל בתוכו את כל הדתות. זאת אומרת שזה בדיוק מתאים למעמדם כמשרתי משמר הגבול בין ישראל לעמים. יש, אגב, הם מזהים את הקבר של יתרו בנבי שועב, כן? ליד טבריה. כן, אם יש לי מישהו חתיכת טישו, זה גם יהיה לתועלת. אם לא, אני אסתדר בעצמי. אני יכול להביא בעצמי גם. לא, 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 טוב, בסדר, אוקיי. יתרו חי עד עכשיו. למה להבין את זה? כתוב, חז"ל אמרו שחבר זה יתרו. אז חי עד עכשיו, זה מוסיף לו עוד איזה כמה, הרי. משה מת כמה זמן לפני הסיפור הזה? לא ברור, 30 שנה, 40 שנה. מה? ארבעים שנה, אז ארבעים... כן, 80. אז זה כבר מתחיל להיות הרבה, כן. כן, אתה צודק, אתה צודק. יש להניח. כן, יש להניח. כן, אתה צודק, זה מתחיל להיות... כן, יותר מזה, הרי חז"ל אומרים שכשמשה נולד, פרעה שאל את יתרו. אז בכלל, זה מוסיף... כן. כן, מתחיל להיות הרבה, אתה צודק. אם כי מצאנו בתנ"ך אנשים שחיו מאות בשנים. כן, אלגוני, וחבר הקייני נפרד מקין. מה זה נפרד מקין? מה זה קין פה? שמעת על מישהו שקוראים לו קין? ספר בראשית, כן? הבן של אדם וחווה. אבל ברור שיתרו הוא לא צאצא של קין ישירות, כן? מדובר על קבוצה, כנראה הייתה, היה איזשהו שבט שאנחנו לא יודעים את מקורו. ששמו היה קין, ולכן יתרו נקרא קייני, כי הוא היה שייך לשבט ההוא. בסדר? עכשיו, לפי הקבלה זה כן משמעותי, כי יתרו, הקייני, הוא גלגול של קין בן אדם וחווה, אחיו של הבל. בסדר? אז יכול להיות שזה רמוז גם פה, מה זה נפרד מקין. כלומר, השתלשל משם, שורש הנשמה שלו משם. מבני חובב. חותן משה. חבר וחובב זה מילים דומות. חובב, חביב. חבר, חבר. חובב הוא חותן משה? אז אני חושב שיתרו. שבע שמות. או שתגיד שחובב זה הבן של יתרו. או האח של יתרו. כי הכתוב בספר, במדבר, פרשת בעלותך, זה מדבר שמה על חובב בן ראואל. נכון? חובב בן ראואל חותן משה. אז או שראואל הוא חותן משה, ואז זה השם האמיתי של יתרו, ואו שחובב זה יתרו, או שחובב זה האח של יתרו, חותן הכוונה קרוב משפחה. יכול להיות גם שמשה נשא גם את הבת של יתרו, וגם את הבת של חובב. מי אמר לך שמשה הייתה רק אישה אחת? מה? משה לא התחתן עם יהודיה לפי התורה, נכון? אז לך תדע כמה נשים היו לו. זה לא כתוב. אולי מכולם? יכול להיות שבכלל האישה הכושית מאמר לך שזה ציפור, אז זה עוד ציפור. קיצור, יש פה משהו עלום במשפחה של משה. מה שברור, שיש קשר בין משה לבין משפחת הקייני. ואת העולו עד אילון בצעננים אשר את קדש. כלומר, זה לא רחוק משם. כן? אילון זה מישור. אז המישור הוא נמוך, הוא בתחתית ההר של קדש. והגידו לסיסרא, כי עלה ברק בן אבינועם הר תבור. תבור רחוק מקדש. אבל אחרי שהוא אוסף את הצבא, הוא עולה אל מקום אסטרטגי שהוא קרוב לאזור הכנעני, שממנו הוא יכול להתנפל על הכנענים מגבוה. יש לו יתרון בשטח. ויזעק סיסרא את כל רכבו, 900 רכב ברזל, ואת כל העם אשר איתו, מחרושת הגויים אל נחל קישון. מזכיר לכם משהו? מישהו שלוקח את כל רכבו ואת כל עמו והולך למקום שיש בו מים. יפה. כלומר, יש איזה דמיון בין פרשת קריאת ים סוף לבין הפרשה של סיסרא. כלומר, מוטיבים חוזרים קוראים לזה. מה? ובשניהם יש שירה לאחר מכן. כן? יש מוטיבים חוזרים. ותומר דבורה אל ברק, קום. כי זה היום אשר נתן השם את סיסרא בידיך, עלו השם יצא לפניך. וירד ברק מהר תבור, ועשרת אלפים איש אחריו, ויהום השם את סיסרא, ואת כל הרכב, ואת כל המחנה, לפי חרב לפני ברק. איפה מצאנו ויהום? על מרכבות. כן, מה היה שם?
כל סוסה, אחרי שנכנסו.
מה קרה?
להיות בוץ.
בוץ, זאת אומרת יש, המים גרמו להכבדת המרכבות. האם פה זה כתוב? פה זה כתוב או לא? שהיה בוץ? לא כתוב, נכון? אז אולי לא היה.
עשינו היקש.
היקש? לא צריך היקש. בשירת דבורה זה כתוב במפורש. כלומר, יש בשירה של דבורה פרטים שלא מובאים כאן, שמשלימים את מה שקורה כאן. כן, נחל קישון גרפם. רואים, כן? הרים נזלו. כלומר, כנראה שהייתה בדיוק גאות של הקישון, בעקבות הגשמים שהיו מקודם, וזה מה שגרם לאובדן סיסרא. הרבה גשמים, כן, ואז... לא, הקישון זה סתם נחל קטן, יחסית. סתם הנחלים בארץ הם לא כאלה שאתה צריך גשר ענק כדי לעבור אותם. זה בדיוק מה שאמרתי, כן. זאת אומרת שהכל התמלא מים. וכשהקישון מתמלא מים, באופן פתאומי, אז המרכבות הלכו. כן. ויהום השם את סיסרא ואת כל הרכב ואת כל המחנה לפי חרב לפני ברק. כלומר, ואז התוצאה הייתה, כן, זה קיצור הלשון, שברק יכול היה לשלוח את חייליו להרוג בקלות יתרה את אותם רוכבים שכבר לא היה להם לא סוס ולא נשק וכו'. כן? והיה קל להרוג אותם. וירד סיסרא מעל המרכבה וינוס ברגליו. וברק רדף אחרי הרכב, אחרי המחנה, עד חרושת הגויים, ויפול כל מחנה סיסרא לפי חרב, לא נשאר עד אחד. מזכיר לכם ביטוי מסוים? לא נשאר בהם? עד אחד. מה דרשו חזל עד אחד? שיש אחד שנשאר. מה מחזק את דברי חזל? הסיפור פה, שפה יש אחד שנשאר. נכון? סיסרא. וסיסרא נס ברגליו, אלוה אל יעל, אשר אשת חבר הקני, כי שלום בין יביל מלך חצור ובין בית חבר הקני. כלומר הם נחשבו כקבוצת ביניים ניטרלית, שוויצרים כאלה. בסדר? לא, זה מחזק את זה שבאותם הימים גרים לא נבלעו בתוך העם. יש ביטוי אצל חז"ל שנקרא קהל גרים. אז קהל גרים זה ביטוי הלכתי, אבל יש לו גם משמעות סוציולוגית בימי התנ"ך. וסיסרא נס ברגליו, אלוהל יעל, אשת חבר הקני, כי שלום בן יבין מלך חצור, ואין בית חבר הקני, ותצא יעל. לקראת סיסרא, ואת אומר אליו, סורה אדוני, סורה אליי אל תירא, ויסר אליה האוהלה, ותחסהו בסמיכה. מה, פתאום הוא נרדם? אדם באמצע מלחמה נרדם? אז חזל ואומרים פה, דבר שלא כתוב במפורש, שעל מנת להחליש אותו, היא מסרה את עצמה בידו. נכון? ויאמר אליה, אשקיני נא מעט מים כי צמאתי, ותפתח את נוד החלב, ותשקהו, ותכסהו. זה הסיפור של השמיכה, כן? חוזרים אחורה. נתן לה חלב. מה טוב בחלב? חלב מרדים. במיוחד אדם עייף, חלב מרדים אותו. האם זה החלב של היום או חלב של אז?
לא, זה עד שהחלב של אז זה פשיטה. שאלתי אם החלב שעבד הרב, אם החלב מרדים, אם החלב של אז או של היום. של היום זה ספק.
אתה אומר שחלב של היום לא מרדים. מזה אתה הגעת למסקנה שזה לא חלב.
זה עושה
אותו
מת. זה עושה אותו מת, זה הכל. לא אחוז המים.
כן, מה?
זה אחוז המים.
לא אחוז המים, בגלל מה שלקחו ממנו.
מה שלקחו.
כן. כן. היה אומר אליה, עמוד פתח האוהל. והיה, אם יבוא, אם איש יבוא ושאל לך. אגב, למה הוא אומר עמוד? מה הוא צריך להגיד? עמדי. נכון? אלא מה? הוא רגיל לדבר עם חיילים. מי אמר לך שהיה לה? מי אמר שהיה לה יין? לכולם היה יין בבית. זה היה אחרי שבת, היו שבע ברכות בשבת, ונגמר היין, כולם שתו וזה, אז לא נשאר לה. כן, אז, אבל חלב היה, הביאה מהמכולת באותו בוקר. מה אתה אומר? כן. כן, אבל זה שבני
רחב,
אתה צודק, אבל זה שבני רחב לא שתו יין, זה מאז שיונדב בן רחב אמר להם את זה. זה יותר מאוחר. אולי זה כבר הייתה נטייה אצלם לא לשתות יין. הנה, אתה רואה? האם היה מותר לה לעשות מה שהיא עשתה? נו, מה אתה אומר? נו, וכי כבודו לא למד גמרא.
היא מצוירת לשבח.
האם כבודו לא למד גמרא? לא חשוב. נו, מה אומרת הגמרא על זה? לא, היא אומרת שיותר מזה, שהיא עשתה מצווה בזה, כדי להציל את ישראל. יש תוספות.
כמו אסתר.
יותר מאסתר. כי אסתר היא בעצם אנוסה כאן, היא יוזמת. היא יוזמת. כדי להחליש את כוחו, היא יזמה איתו יחסי אישות, כדי שהיא תוכל להרוג אותו. מה? כן, זאת אומרת שיש לפעמים מסירות נפש בתחום הזה. השאלה היא אחרת. האם אחרי הסיפור הזה היא מותרת לבעלה או לא? הם היו גרים. גר שהוא יהודי, לא? כן, ודאי. עכשיו, השאלה, וגם אם היא לא, וכי יש את איש מותרת לבן נוער? אסור. אלא ההסבר הוא פשוט. היא עושה את זה, והשאלה היא אם היא מותרת רק אם היא מותרת לבעלה. שואלת הגמרא, אגב, אבל בכל זאת נהנתה, וההנאה של הביאה היא אסורה. אומרת הגמרא, לא. טובתן של רשעים רעה היא אצל הצדיקים. עצם זה שזה טוב לרשע, זה עושה לה רע. זה גובר על ההנאה שלה. יש שאלה שנשאלה, שמובד בשוט חתם סופר. הייתה שיירה שהותקפה על ידי שודדים, והשודדים עמדו להרוג את כולם, אבל אחת הנשים שהיו בשיירה פיתתה את ראש השודדים, ונכנסו למרכבה, ואחרים ברחו. בזכות זה הם ניצלו כולם. נשאלה שאלה אצל אחד הרבנים בהונגריה, האם היא מותרת לבעלה? אמר אותו רב, כן, מותרת. למה? כמו שמצאנו אצל אסתר, שמסרה את עצמה לאחשוורוש, ואף על פי כן כתוב שהייתה עוברת מחיקו של אחשוורוש ושוכבת בחיקו של מרדכי. אם כן, לא נאסרה למרדכי. על זה אמר החתם סופר שאין לסמוך על דברים כאלה, כי אין לערב הלכה באגדה. כי זה אגדה. והשאלה למה האגדה התכוונה. האם האגדה התכוונה כפשוטו או לא התכוונה כפשוטו. לכן אפשר לסמוך על זה, ולכן החתם סופר חולק ואומר שאומנם עשתה מעשה גדול, שהיא הצילה אנשים, אבל אסורה לבעלה היא נשארת.
גם הייתה דעה
שהייתה
מתחפשת דמות שד.
זה עוד סיפור. אני הבאתי לך את המדרש ההוא, לא את המדרש ההם. אי אפשר להביא את כל המדרשים ביחד.
לפי החתם סופר, יעל נאסרה על בעלה.
לפי החתם סופר, יעל נאסרה על בעלה. מה?
היא הלכה לפי החתם סופר?
האם היא הלכה לפי החתם סופר? יש להניח שכן, הרי מה, היא הייתה תלמידת חכם, לא?
כן, אבל
הייתה
רב בהונגריה
שהתיר. האם היה לה רב בהונגריה שהתיר? יש מה לדון בזה. אתה מזכיר לי משהו. יש בשלה, הזכרנו את זה פעם. השלה שואל, מדוע הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, לך לך מארצך, רק אחרי שהוא ברח לחרן? מדוע לא אמר לו את זה באור כסדים? ואז בכלל היה נחסך ממנו ליפול לכבשן האש, היה עוזב מיד את אור כסדים, מגיע לארץ ישראל. אומר על זה השלה, שמאחר ואברהם ידע את כל התורה כולה, אם הקדוש ברוך הוא היה אומר לו באור כסדים, שהיא חלק מבבל לעלות לארץ ישראל, היה אומר, אני סובר כדעת רב יהודה, שאומר כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה. ולכן, על מנת שאברהם לא יענה כך, סידר לו שיופל לכבשן האש, ואז מפני פיקוח נפש, שדוחה כל התורה כולה, מותר לו לצאת מבבל לחרן. בחרן זה כבר לא בבל, אומר לו תעלה לארץ ישראל. ואומר על זה השלה, על זה הוא אומר, על זה שמשליחים לכבשן האש כדי לצאת מבבל, מעשה אבות, סימן לבנים. זה עזע, אתה חושב על זה, אבל ככה הוא כותב. טוב.
השאלה היא
אם אפשר
להגיע לתוצאה.
אז זאת אומרת, מה אני רוצה לומר, שבעצם הקדמונים, אתה אומר, יכול להיות שנהגו לפי שיטה שנדחתה מן ההלכה. כמו שאלה, מדוע שלמה המלך נשא 1,000 נשים, וכי הוא לא ידע שזה אסור? אלא הוא סבר כשיטת התנא רבי יהודה, שאומר שאם הם לא מתות את לבבו, מותר. כתוב, לא ירבה לו נשים, ולא יתו את לבבו. איך רבי יהודה לומד? אפילו אחת הוא מתה את ליבו, אסורה עליו. ואם יש לו הרבה ולא מתות את ליבו, מותר. כלומר, לא הקפידה התורה אלא על הטיית הלב. אמר שלמה, אני הרבה ולא יתו.
אני אקרא ולא.
לא, זה משהו אחר.
כן, אבל הוא לא
הצליח. מה? לא הצליח. אבל זה אומר, לא, ואני רק רציתי להסביר לך שיכול להיות שהקדמונים פסקו הלכות בניגוד לדעות שלנו, אלא לפי שיטות שנדחו מן ההלכה. זה גם יכול להיות. כן. מאיפה אנחנו יודעים ששלמה לא הצליח? זה כתוב בספר מלכים. והיא לעת זקנת שלמה, נשב היטו את לבבו. כתוב. אם זה כתוב, כתוב. בסדר? כן.
השאלה אם אפשר להגיע לתוצאה לתפוס את סיסרא לא בדרך הזאת. כי בסך הכל יש נבואה שיאמרה לו קום, היום הזה נתן סיסרא בידך.
נראה לי שאתה מומחה בקוד האתי של צהל. כן, שאם אפשר בלי לפגוע בנפש.
לא, אני מומחה לזה, אין לי בעיה בכלל להורך כל בעיה של הריאות. אין לי בכלל בעיה.
מה? אני מזועזע, אני מזועזע.
לא, היה קרב בתל פחם, ברמת הגולן, שהיה טעות. בסך הכל כבשו כל רמת הגולן, והם התבצרו, כולם ברחו. היו רק צריכים להקיף אותם, בתוך יום יומיים כולם היו
נתנאים.
אמרו עליהם ראש בראש, ונפל שם הרבה עבוד.
נכון.
מפקד הגדול.
נכון.
מוסק להם. היו מחכים, אז גם פה, שמה, הרי ברח, כל הזה, אין לו כלום, הוא עייף, הוא מתחבא. כולם רוצים
אחריו. זה לא ככה. סיסרא כנראה הוא אישיות קריזמטית. רק הוא יופיע שם בחרושת הגויים, כל הכנענים יאספו אליו. והוא ייתן להם רוח גבורה כזאת שהם עוד פעם יעשו בה.
יש שם הבטחה של הנביאה.
מה, הנביאה?
אתה תסבל עליך היום.
כן, אבל איך ייתן? איך ייתן? אני יודע הסיפור הזה. חוץ זה יעל, היא לא בעניינים. אבל זה ברור, יש אנשים... בעלי כוח אדיר של קריזמה. ברגע שהם מופיעים לפני החיילים שלהם, כולם מתרוממים.
בשלב הזה הוא מתתת מהתמודד, האם הנביא נותן נבואה ויש לה אפשרות להגשים אותו, אתה אומר, לא, הנביא אמר, אני לא אגשים, אתה יכול להגשת את הנבואה, זה דבר הרבה
פעמים? כן, זה גם, לפעמים, כן, ברור.
זאת אומרת, הנביא אמר, היה לך הוא הזדמנות.
כן, הרי הנביא תלה את זה בבני אדם, ביד אישה ייתן השם. טוב, על כל פנים, זה הסיפור. עכשיו, יש שאלה שעולה, היא לא כתובה כאן. היה ילד מהסיפור הזה או לא? נולדו? מה? אם אני שואל, סיוון שהיה. חז"ל אומרים שרבי עקיבא היה צאצא של סיסרא. איך הוא צאצא של סיסרא? עם יעל. בסדר? סיפור ארוך. האמת היא, חכמי הקבלה לא מקבלים את זה. אומרים, זהו, הקבלה שהיא גלגול. כלומר, אז הגיעה הנשמה של רבי עקיבא בתוך הסיפור הזה. עכשיו, למה דווקא הנשמה של רבי עקיבא? רבי עקיבא, הוא דורש כתרי אותיות. כלומר, הוא אותה שיטה שמצליח להוציא מתוך המעמקים של האפלה ניצוצות. זה בדיוק מה שקורה כאן. כן, הרי כתוב, כי תצא למלחמה על אויביך. ונתנו השם אלוהיך בידיך ושבית שביו וראית בשביה אשת יפת תואר. מה זה וראית בשביה? מה זה לראות? כן, אז האור החיים מביא שהכוונה שיש אנשים שיוצאים למלחמה הם בעלי רוח הקודש, ואז הם יודעים לראות את הנשמות של השבויים ולראות מי שם בעצם נושא בקרבו נשמה גדולה. כי הרי הכנענים לא סתם היו אומה. אומה רעה אמנם, אבל היה שם נשמות גדולות. והנשמות האלה מתגלגלות ב... או מצויות ביפות תואר. והיפות תואר האלה, מזה יוצא בסוף דברים גדולים באומה. אז גם פה זה דוגמה הפוכה, כן? של לא שאשת יפת תואר, אלא איש שממנו יעל מורידה נשמה גדולה לעולם. נשמתו של רבי עקיבא. טוב, מי שלא מעוין במיסטיקה לא חייב. טוב, הלאה.
איך אישה יפה מאוד, מסתירה הרבה תקלות.
אני אמרתי זה. אני אמרתי ההפך. אמרתי ההפך. שבתנך, מי שיפה, זה סימן שהוא צדיק. נכון? בזמן התנך. בזמן התנך הייתה התאמה בין העולם הפנימי של האדם לבין העולם החיצוני. בעולם שלנו זה לא כך. בעולם שלנו יכולה להיות אישה יפה, שהיא רעה בתוכיותה. או להפך, אדם שהוא טוב, או אישה שהיא טובה בתוכיותה, ומכוערת מבחוץ. זאת אומרת, זה אנחנו בעולם שבו הצינורות לא מותאמים.
מה
זה? אז זהו, זה בדיוק היוצא מן הכלל. זאת אומרת, זה התמיהה. נכון, נכון. כלומר, נזם, זהב ואף חזיר, אישה יפה ושרת טעם. זאת אומרת שהמחבר במשלה רואה את זה כחריג, זה לא נורמלי. עבורנו. או שזו קביעה, או שזה חריג. זה כמו שתאמר, הנביא אומר, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ימדו עוד מלחמה. חריג. בדרך כלל, גוי נושא אל גוי חרב. כן. כן.
הרב, בשירו, סורה מנהיג סורה, כמו שסורה, כוונה להתרגש.
נכון. סורה פירושו לסתות. לסתות. כן? אז בשיר של הרב קוק זה סורה מני. וכאן זה סורה אליי. כן. ויאמר אליה השקיני נא מעט מים כי צמאתי, ותפתח את נוד החלב, ותשקיעו ותכסו, ויאמר אליה עמוד פתח האוהל, והיה אם איש יבוא, ושאלך. ואמר, היש פה איש? ואמרת, אין. ותיקח יעל אשת חבר, את יתד האוהל, ותשם את המקבת בידה, ותבוא אליו בלט, ותתקע את היתד ברקתו, ותצנח בארץ, והוא נרדם, ויעף, וימות. עכשיו, האם היא, האם עכשיו יש איש בשם? באוהל שלה, יש איש או לא?
יש.
אז זה כבר לא איש. אחרי היא לא משקרת. יבוא אדם, ישאל אותך, האם יש פה איש? תגידי לו שלא. נכון? באמת לא יהיה. נכון? מה? רצונו כבודו, כן, בדיוק. מה, פרוידני? למה? זה לבסוס. כן, כלומר, החליק לו הלשון. בדיוק, כן, כן, ברור. ניבה ולא יודע מה ניבה. משהו כזה. כן, ברור. כי הרי איש מת זה כבר לא איש, משהו אחר. מי צנח בארץ? המקבת. המקבת עברה את הרקה ונתקעה באדמה. היתד, סליחה. היתד, כן, המקבת הקטה ביתד, והיתד עברה את כל הראש. נכון? מה? הגיוני. מה? תנסה. תנסה, תראה. כן? לא, בשקט. לאט זה שקט. מה? זה לא בהי, זה באלף פה. והנה ברק רודף את סיסרה, ותצא יעל לקראתו, ותאמר לו, הולך והראקה את האיש אשר אתה מבקש, ויבוא אליה, והנה סיסרה נופל מת, ויתד ברקתו. ויחנה אלוהים ביום ההוא את יבין מלך כנען לפני בני ישראל. ותלך יד בני ישראל הלוך וקשה על יבין מלך כנען, עד אשר הכריתו את יבין מלך כנען. מה זה אומר? שזה היה תהליך הדרגתי, אולי של כמה דורות. כן? יבין, הכוונה, השושלת של יבין. פסוק ה', בפרק ה'. ותשר דבורה, וברק בן אבי נועם, ביום ההוא למור. עשו שירה. למה שירה? אז תגיד שיהודו. אבל כל פעם שקורה משהו משמעותי, זה מעבר היסטורי, אז יש שירה. כשעוברים ממצב למצב, יש מפנה בהיסטוריה, ואז יש שירה. כי השירה היא ביטוי של שלמות פנימית. אז הושלם משהו, אז יש שירה. מה ההוכחה לכך שבזמן התנ"ך הייתה התאמה בין החוץ לפנים? זו מסורת בידינו הלכה למשה מסיני. טוב, הלאה.
מה שערו בחג העצמאות? שירה רצינית, כאילו...
כן, ביום העצמאות אותו דבר, נכון. חג העצמאות, עברנו ממצב של גלות למצב של גאולה. אומרים שירה. נכון? הלל. יש לנו שירה סטנדרטית. אגב, הגמרא במסכת פסחים אומרת שברק ודבורה אמרו הלל. אז האם הם מתכוונים שזה ההלל שלנו, או שזה שירת דבורה? אבל פשט הגמרא שמה שמדובר על ההלל שלנו. כלומר, השירה הזאת היא בונוס. אבל הלל, הם אמרו. טוב. ותשר דבורה. יש הבדל גם בין שירה לבין שיר. לעתיד לבוא, שירו לשם שיר חדש. כן. מה ההבדל בין שירה לשיר? המכילתא אומרת ככה. שירה, לשון נקבה, נקבה יולדת. זכר, שיר. זכר לא יולד. אז אם יש שירה, זה סימן שיצטרכו לעשות עוד אחת בבוא הזמן. זאת אומרת שזאת לא גאולה מוחלטת, לא אחרונה, יהיו עוד צרות. אבל בשיר האחרון שירו לשם שיר חדש, כי אין גאול, אין יותר גלות אחרי זה. ואתה שר דבורה, וברק בן אבינועם ביום ההוא למור. איך הם שרו? כל באישה, הלו. איך זה? מה, פשוט זה כנראה שהיה פקודה בצהל, וכדי לשמוע את השירה של דבורה ושל ברק, ולא רצו לשבור את הלכידות הלאומית וזה, אז הרבנים אמרו שבזמן שברק ודבורה שרים, שהחיילים יקראו תהילים ויסתכלו למטה וישימו עטמי אוזניים, נכון? זה מה שכנראה היה. וכי יעלה על הדעתכם שאחרת? אז יש אומרים, לא, ברק ודבורה זה בסדר, זה ביחד, זה טריקה לילה משתמי. יש דעה כזאת בחתם סופר, שאם יש קולות מעורבים, אז טריקה לילה משתמי, אז אין איסור. כן? אבל מה עם ברק עצמו, איך הוא נותן את זה? אשתו. זה אשתו, אז הם שרו בבית, סגרו את התריסים, שמו לוחות שעם על הקירות, אף אחד לא שמע, והם שרו. או שדבורה שרה לבד, אחר כך ברק שר לבד. זה?
שום תשובה לא משכנע.
לא משכנע, אתה אומר. שירה מלשון ליריקה. לכתוב שירים. כן, רק שהשיר לא משוררים אותו, אלא לא שרים, מה? לא מקריאים אותו. כן, אני רוצה לקרוא לכם שיר. כן, משהו כזה. כן, ככה זה נראה לך?
לא כתוב, יצא במבולות.
מה?
תגיע לזה בעוד 200 שנה.
אני אגיע למה בעוד 200 שנה?
שהשירה
לא תהיה. לא, הסבר הוא פשוט מאוד. מובא בשוט כתב סופר, אני חושב. שכשיש השראת שכינה, אין קול באישה ערווה. יש השראת שכינה. אז מה זה שהיה בכלל? איפה יצר הרע פה? מצב מרומם. אחידה, אחידה כותב על זה דבר מעניין. כתוב, צהלי ורוני יושבת ציון, כי גדול בקרבך קדוש ישראל. צהלי ורוני זה לשיר. מזמינים אישה לשיר. יושבת ציון. מי שיושבת בציון צריכה לשיר. איך אפשר? מה עם כל באישה? אומר, כי גדול בקרבך קדוש ישראל. כיוון שיש השראת שכינה, לא קורה כלום. זה מסביר לך דבר מאוד מעניין. הרי כששולי נתן שרה את ירושלים של זהב, זה הפך להיות הלהיט של כל המדינה, נכון? נכון? איך זה יכול להיות? כל באישה וזה. זה מצב מיוחד. שרת השכינה במלחמת ששת הימים.
אז אחד רואינו ויש שכינה כל הזמן.
בטח.
תחת החופה, תמיד הרבה יורים, עכשיו השכינה פה תבקשו והכל והכל. זה הכל
אשר האנושי בערך? יש דבר מעניין שבחופה, המנהג המקורי, לא מה שנוהגים היום. המנהג המקורי זה לגלות את הפנים של הכלה. כי חוזרים מדרגת אדם הראשון באותה שעה. טוב, ואתה שר דבורה.
אבל יתנו את זה, הכוונה, אתה שר דבורה שהיא קריאה
שירה. אני חושב שהיא שרה. כיפשו אותו, למה לסבך? היא שרה.
אנחנו רואים פה שיש פה שירה,
מה?
יש פה באמת שירה.
יש פה שירה והיא שרה.
חייב להיות איזה מנגינה
תואמת. אני חושב שהיא נגנה, היא שרה בקולה, כן. בסדר? למה לא כתוב הישירו? נו, תגיד אתה. יפה. דבורה היא המובילה, הרי ברק כל הזמן מופיע כמי שנלווה אליה. נכון? ואתה שר דבורה, וברק בן אבינועם ביום ההוא למור. מבקרי המקרא, במקרה הזה, של שירת דבורה עושים תשובה. הם אומרים שהסגנון הוא כזה קדום שזה מוכיח על האותנטיות של השיר. תודה רבה. נחמד, אה? טוב. אבל מזה אנחנו נלמד משהו. בפרוע הפרעות בישראל, בהתנדב עם. כלומר, בהתנדב עם מול הפרעות. ברכו השם. שמעו מלאכים. האזינו רוזנים. מה זה רוזנים? זה גם כן, כלומר, אין לנו דרך לדעת מה זה בדיוק. זה שוק של שלטון גם כן. אנוכי לשם, אנוכי השירה. אתם רואים שהמוטיבים דומים לשירת הים. הזמר לשם אלוהי ישראל. עכשיו, על מה השירה? על זה שניצחו את יבין ואת סיסרא. מה המוטיבים שעולים בראשו של משורר בימי קדם כשהוא רוצה להודות על ניצחון במלחמה? השם בצדך מסעיר, בצעדך משדה אדום, ארץ רעשה גם שמיים נטפו, גם עבים נזלו מים, הרים נזלו, נטפו מים, הרים נזלו מפני השם, זה סיני. מפני השם אלוהי ישראל. מה קרה? על מה היא מדברת? על מעמד הר סיני. סעיר, שדה אדום, זה האזור של סיני. כן, השם מסיני בא. רגע, כתוב, השם מסיני בא, וזרח מסעיר לעמו, הופיע מהר פרן, ואתה מריבות קודש, ממינו אשתת לעמו. נכון? כתוב או לא?
כן,
רק רגע. הופיע וזרח מסעיר לעמו. זאת אומרת, מסביר רבנו סעדיה גאון, שהשכינה הייתה הולכת מן המדבר עד שהגיעה להר סיני. וזה כמו איזה רוח שערה שעולה ממעמקי המדבר ועוברת מפסגה לפסגה. אז עברה מפרן, מסעיר, עד שהגיעה לסיני. לכן זה בצדך מסעיר. עכשיו חזל אמרו יותר מזה. מה הוא עשה לפני כן בסעיר? ניסה לתת התורה שם. צדך מסעיר. בסעיר לא רצו לקבל. בצעדך משדה אדום. לא, לא רצו, בשדה אדום לא רצו. טוב, אז הגעת לסיני. עכשיו, זה אומר מה שהיה מעמד הר סעיר, מלבד מעמד הר סיני. כלומר, זה קצת נשמע מוזר. האדומים הוזמנו להגיע למרגלות הר סעיר, הקדוש ברוך הוא מגיע לשם, רוצים את התורה? לא רוצים. טוב, אני הולך. סביר בעיניכם? ממש לא. הרמב״ם, באיגרת תימן, אומר ששלח עליהם נביאים. עוד לפני שבא משה אל בני ישראל, נשלחו נביאים אל אדום ואל ישמעאל. ונכשלו במשימתם. איפה? איפה ראית שיש נבואות קדומות שיקבלו את התורה? למשה, נו, כמה זמן זה? זה שנה לפני. בינתיים נשלחו נביאים. נביאים לאדום, לישמעאל, לעמון. כן? ככה חזל אומרים. שלח לבני עמון, בני ישמעאל ובני אדום. מי היו הנביאים האלה? לא יודעים את השמות? אני חושב ש... מה? יפה. אני חושב שהנביאים כתובים במפורש בספר יוב. הם אליפז התימני. תימן זה מבני... מבני מי? תימן, מי הוא? פרשת וישלח, נו?
מבני
עשיו, יפה. כן, ובלדד השוחי, שוח מבני כתורה, נכון? אם כן, זה הנביא שנשלח אל ישמעאל. וצופר הנעמתי. נעמה זה שם של נשים עמוניות, נכון? נעמה העמונית. אם כן, יש לנו מקור לזה ששלושה נביאים, הלוא הם בלדד, אליפז וצופר, נשלחו אל בני ישמעאל, אדום ועמון. אגב, תגידו, זה סתם המצאות שלי? לא. גמרא מפורשת היא זו, במסכת עבודה זרה, דף ג' עמוד א', שהקדוש ברוך הוא שלח אל אומות העולם רשימה של נביאים, וברשימה שמה מופיעים אליפז, בלדד אליפז, בלדד וצופר. אז אם כן, הם הנביאים שנשלחו לשם. טוב, אז מה נאמר כאן? השם בצאתך מסעיר, בצעדך משדה אדום, ארץ רעשה. גם שמיים נטפו, גם עבים נטפו מים. מכאן מסורת בידי האומה, שביום מעמד הר סיני ירד גשם. זה לא כתוב בתורה, אבל מסורת אצל חז"ל, שירד גשם על הר סיני באותו יום, ושהר סיני היה פורח כולו. אתם יודעים, במדבר, כשיורד גשם, מיד הפרחים נפתחים. ולמה זה היה? לכבוד מעמד הר סיני, שיהיה פרחים, שיהיה יפה. מקשטים. כן. רגע, רגע, אז היא נזכרת. כיוון היא ראתה, גשם נופל, יורד מההרים ומטביע את סיסרא, זה מזכיר לה שזה נשק ידוע של הקדוש ברוך הוא. הוא מזעזע את ההרים, ואז יורדים גשמים, ונחמד. בסדר? אגב, כתוב שעל משה, שהוא לקח את העגל והשליך את עפרו אל הנחל היורד מן ההר. אז משמע שהיה שם המים. כן? מה אתה אומר?
בכיבוש הר זה היה בצורה מאוד יפה בגב הדר בטירת צבי. הגשם שסילק את העירבים.
בוו אדר, בטירת צבי, הגשם...
אני לא זוכר אם זה היה תקופה ראשונה או שנייה.
מה, בתשח? בתשח? יפה, יפה. לפני הקמת המדינה, כן, כן. בוו אדר.
זה היה 38 או 7.
אז הגשם סילק את העיראקים. וואו, משהו.
תבדוק בניירות.
אני אבדוק בניירות, אבל ניירות תרטבו מהגשם.
נגשו אותם.
העיראקים הגיעו, היו מוכנים למות, אבל לא להירקים.
טוב, הרים נזלו מפני השם, זה סיני מפני השם אלוהי ישראל. כלומר, זה עכשיו, למה אני מדגיש את כל הדברים האלה? כי יש טענה שמעמד הר סיני הוא איזה המצאה מאוחרת. אין, הרי אין הרבה אזכורים של מעמד הר סיני בתנך, ולכן מי יודע, היה לא היה, סתם המצאה. כן? למשל, רואים שרחב, כשהיא מקבלת את המרגלים אצלה בבית, היא אומרת, שמענו את אשר הוביש השם את מי ים סוף מפניכם, ואשר עשה לסיחון ולעוג. מה עם סיני? לא יודעת.
מה זה רלוונטי?
זה לא רלוונטי, כי סיני זה משהו אינטימי בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. יפה, לכן זה, אתה צודק. אני רק אמרתי מה הטענה של המחקרים. אבל התשובה היא שכאשר משהו עולה בזיכרון הקולקטיבי של בן אדם באופן ספונטני בימי השופטים, על מה הוא מדבר? על סיני. זה מה שנקרא כמשיח לפיתומו. לא שמכוון, כי הרי מטרת השירה איננה לספר לנו שהיה מעמד הר סיני. מעמד הר סיני מקובל כאן כדבר הידוע, המובן מאליו. בימי יעל, בימי שמגר בן ענת, בימי יעל, חדלו אורחות. והולכי נתיבות ילכו אורחות הכלכלות. שמגר בן ענת, איפה זה היה? מול הפלישתים, נכון? למדנו שהוא היכה את הפלישתים במלמד הבקר. ולפי מה שניתחנו אז, העלינו את האפשרות הסבירה שהוא משבט שמעון, נכון? שמגר בן ענת, כנראה משבט שמעון. יעל, איפה היא? במחלת נפתלי. איפה זה נפתלי? בצפון. כלומר, מה שהיא אומרת, כאן אני רוצה להגיד, מדרום לצפון היו בעיות. לא סתם מזכירה דווקא את שני אלה. עכשיו, יעל לפי זה הייתה גם שופטת. לא מוזכרת ברשימת השופטים. הייתכן שהייתה שופטת. מזכירים אותה יחד עם שמגר בן ענת, שהיה מנהיג, אז גם היא מנהיגה. והולכי נתיבו, אז חדלו אורחות. מה זה חדלו אורחות? אי אפשר היה לנסוע. והולכי נתיבות, אם כבר מישהו היה צריך ללכת, ילכו אורחות הכלכלות. חדלו, פרזון בישראל, חדלו. כלומר, אי אפשר יותר לגור במקום פרוז, זאת אומרת ללא חומה. חדלו פרזון בישראל. היו צריכים להתבצר. עד שקמתי דבורה, מה זה שקמתי? ישקם, לא, תראו, יש פה דגש בקוף. זה כמו שקמתי. עד שקמתי. מה? כי רואים בכמה מקומות בתנך ששין השימוש לפעמים מנוקדת בסגול, כן? לפעמים בפתח, שלמה אהיה כאותיה, לפעמים בקמץ, לפעמים בשווה. יש כמה מקומות כאלה בתנך. עד היום הזה נוסח האשכנזים במודים אנחנו לך שעתה הוא, נכון? לא שעתה. זה הספרדים שעתה, זה אשכנזים שעתה. רואים כן ששין השימוש עברה כמה צורות ניקוד. עכשיו יש פה בעיה. אתם יודעים שבתנך בדרך כלל לא אומרים שין השימוש, אומרים אשר, נכון? אני צריך להגיד עד אשר קמתי. עכשיו במשנה, השימוש בשין סטנדרטי, נכון? ברור? טוב, אלא מה? אז יוצא, אמרו המחקרים, שמקומות שכתוב בהם שין בתנך, שין השימוש, הם מאוחרים. מתקופת בית שני. יש רק בעיה אחת, ששירת דבורה כבר הוקרה על ידם באופן רשמי כשירה קדומה. אלא מה זה אומר? שהשימוש בכתיבה הרשמית היה במילה אשר, אבל בשפה השירית או בשפה הפופולרית השתמשו בשה או בשה. יש לפעמים מילים שהם בשימוש פופולרי ולא בשימוש ספרותי ולהפך. או יכול להיות שזה ניב, ניב מקומי, ניב של אזור נפתלי, לך תדע. אנחנו הרי לא תמיד יודעים את העברית של כל המקומות שבהם דיברו. למשל, אתה רואה למשל בספר תהילים, העברית של ספר תהילים היא עברית שונה מהעברית של שער התנך. כי לשם מגידנו ולקדוש ישראל מלכנו. מה זה לשם מגידנו? אלא ראיתי אחד שכתב שהלמד הייתה במקום הפועל הוא. לשם מגידנו, השם הוא מגידנו. מגידנו הוא השם, כאילו. כן, 200 או 200. עג'ו וגוגו. סילקים ושפיצים. כן? ולף וונטיל. וכדומה. כן, מה?
דינמו.
איך?
דינמו
ו?
בטריה.
בטריה, כן.
דינמו זה שטן.
כן, סיסטמה, פטנט. וכדומה.
נכון.
אולי באמת רוצה לעשות משחק מילים על...
יכול להיות שהיא רוצה להגיד משון שיקום, אני לא בטוח שהמילה שיקום הייתה קיימת אז. היה עץ השקמה, זה כן, עץ השקמה שהוא חזק, יכול להיות. עד שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל. עד כאן להיום, שלום.